דיברנו כבר על כמה נושאים חשובים, בין השאר על הנושא של סגולת עם ישראל, על הנושא של משמעות המצוות. נעבור עכשיו לנושא של ארץ ישראל. זה אחד הנושאים שהם קשורים לשני הדברים יחד, גם לסגולת עם ישראל וגם למצוות. ובנושא הזה יש לכוזרי שיטה מאוד ברורה, מאוד תקיפה, אפשר לומר. ונשווה אליה בעזרת השם בהמשך את שיטתו של הרמב״ם בעניין. זה גם מתאים שאנחנו נעסוק בנושא הזה של ארץ ישראל בתקופה הזאת, בימים האלה, כי הרי אנחנו נמצאים בין ה' אייר לכ"ח אייר, ואלה הם שני ימים של קוממיות עם ישראל בארץ ישראל. זאת עובדה היסטורית שאי אפשר להתעלם ממנה. ולכבוד הימים האלה, אז באמת מן הראוי שנעסוק קצת בעומק בנושא של ארץ ישראל. אני רוצה לפני כן באמת להקדים כמה מילים. אני יודע שאת השיעורים האלה שומעים אנשים מחוגים שונים, גם אפילו מחוץ לארץ. כבר כמה פעמים פנו אליי אנשים, לא תאמינו, ממרכזי חסידות בוויליאמסבורג, מקומות כאלה, שהם שומעים את השיעור במכון מאיר, ורוצים לשאול איזה שאלה. אז הייתי רוצה לומר כמה מילים לפני שאנחנו עוסקים בכוזרי בארץ ישראל במשנתו. אני רוצה להגיד כמה מילים על הנושא הזה של מה שקרה בדורותינו, ההקמה של ריבונות יהודית בארץ ישראל והמשמעות של זה, כי זה קשור מאוד לעניין. יש הרבה אנשים, בעיקר מה שנקרא חוגים חרדיים, שהם מסתייגים מהמדינה בגלל תופעות לא רצויות, תופעות שליליות שקיימות בהנהגת המדינה, בין במנהיגים, בין בכל מיני חוקים ומדיניות של הממשלה וכדומה. אז פה צריך להבין דבר מאוד יסודי, ואני אומר את זה באמת מתוך רצון לפתוח את הלב של האנשים, להבין את הדברים בצורה נכונה. אין פה מאבק בין דתיים יותר לדתיים פחות. יש פה פשוט עניין שצריך לברר אותו. כשאנחנו מדברים על הערך של מדינה יהודית, על הערך של ריבונות יהודית בארץ ישראל, של שלטון יהודי בארץ ישראל, אנחנו לא מדברים על אנשים. אנחנו מדברים על מוסדות. אנחנו מדברים על המוסד הזה ששמו שלטון יהודי בארץ ישראל. והמוסד הזה, בלי קשר לאנשים שמאיישים אותו ולהתנהגות שלהם, הוא מוסד קדוש בעצמו. יש גמרא במסכת חגיגה שאומרת דבר נועז לכאורה. הגמרא, היא מופיעה גם בסנהדרין, הגמרא מדברת על שני פסוקים בדניאל שנראים כסותרים. פסוק אחד אומר שדניאל רואה קורסי שביבין דינור, הוא רואה את הכיסא של הקדוש ברוך הוא שהוא עשוי משביבים של אש. וכתוב אחד אומר באותו פרק שכאילו יש שני כיסאות. כתוב שם עד די קורסבן רמיב. קורסבן זה לשון רבים של קורסי, כלומר שני קורסאות, שני כיסאות שהם עומדים, ועתיק יומין יטיב. הקדוש ברוך הוא שנקרא עתיק יומין יושב על שני הכיסאות. אז מה זאת אומרת? שיש שני כיסאות, לא כתוב יושב על שני כיסאות, ועתיק ימין יטיב. יש שני כיסאות ועתיק ימין יושב. אומרת הגמרא, לא קשיא, זה שיש פה שני כיסאות, כיסא אחד הוא של הקדוש ברוך הוא, ואחד הוא של דוד. אחד לו, ואחד לדוד. כי דתניה, נביאים ברייתא, אחד לו ואחד לדוד, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יוסי הגלילי, עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינה חול? איזה מין דבר זה? הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, ועל ידו יושב עוד אחד, שהוא דוד, מלך ישראל. אתה משווה אותם, אתה עושה את השכינה חול, אתה מראה כאילו שהם ביחד, מלכות השם ומלכות דוד. אלא אחד לדין ואחד לצדקה. רבי יוסי גלילי אומר, זה לא, שני הכיסאות זה לא אחד לו ואחד לדוד, זה אחד לדין ואחד לצדקה. כלומר, יש כיסא דין, יש כיסא רחמים. טוב, אבל הגמרא, כשהיא שאלה וענתה, היא ענתה את התשובה של רבי עקיבא. כשהגמרא שואלת, היא עונה אחד לו ואחד לדוד, לא קשה, אחד לו ואחד לדוד. כי דתניא, מביאים את דברי רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. עכשיו, מה שעוד מעניין הוא, שהגמרא אומרת, קיבלה מיני, רבי עקיבא קיבל מרבי יוסי הגלילי את מה שהוא, חלק עליו. אומרת הגמרא, תשמע, מביאה ברייתא אחרת, שכתוב בה, אחד לדין ואחד לצדקה, דברי רבי עקיבא. פירוש הדבר שהוא קיבל מרבי יוסי הגלילי. אז עכשיו פה, בברייתא השנייה, כשהוא אומר אחד, כשרבי עקיבא אומר אחד לדין ואחד לצדקה, אומר לו רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא, מה לך אצל אגדה? קלך מדברותיך אצל נגעים באוהלות. אז עכשיו פה הוא מתקיף אותו רבי אלעזר בן עזריה, אחרי שהוא קיבל את מה שאמר רבי יוסי הגלילי, אז רבי אלעזר בן עזריה מתקיף אותו, ואומר לו, מה אתה מתעסק באגדות? אתה גדול הדור, אתה צריך להתעסק בהלכות. בנגעים, באוהלות, שזה ההלכות הכי קשות. למה אתה עוסק בענייני אגדה, כאילו זה לא, אתה לא אומר דברים ראויים. אלא, רבי אלעזר בן עזריה אומר, מה זה השני כיסאות? אחד לכיסא ואחד לשרפרף. שנאמר, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי. זה פילי פלאים מה שקורה כאן. אני רוצה להסביר שרבי אלעזר בן עזריה בעצם חוזר ואומר את מה שאמר רבי עקיבא בברייתא הראשונה. כלומר, רבי אלעזר בן עזריה לא ידע את מה שרבי עקיבא אמר באמת. רבי עקיבא אמר אחד לו ואחד לדוד. אבל כשרבי יוסי הגלילי התקיף אותו ואמר לו, איך אתה עושה שכינה חול? אז הוא חשב בליבו, בסדר, אני רואה שהדברים שאני אומר הם לא כל כך מובנים לכל אחד, הם לא מקובלים על כל אחד. אז אני אגיד כמו שאומר רבי יוסי הגלילי, גם הוא צודק. ודאי אפשר להגיד שיש כיסא דין, כיסא רחמים, אז נגיד אחד לדין אחד לצדקה. רבי אלעזר בן עזריה שומע שרבי עקיבא אומר אחד לדין ואחד לצדקה, אז אומר לו, רבי עקיבא, אתה צריך להתעסק בהלכה, כאילו בהגדה זה דברים יותר מדי פשוטים בשבילך. אלא מה? אחד לכיסא ואחד לשרפרף, שנאמר השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי. מה הוא אומר? מה, כביכול הוא אומר לנו של הקדוש ברוך הוא יש שרפרף שהוא שם עליו את הרגליים? הרעיון שהוא אומר זה בעצם הרעיון שרבי עקיבא אמר באמת בהתחלה. אחד לא ואחד לדוד. כל עוד שאין מלכות בארץ, שהיא מלכות ישראל הממשית, שמגלמת בארץ את הרעיון של הממלכת כהנים וגוי קדוש, אז מלכות השם בשמיים היא לא שלמה. השמיים כיסי בארץ אדום רגלי. כל עוד שאין מלכות השם בארץ, אז זה שהקדוש ברוך הוא מולך בשמיים, זה לא המגמה של הבריאה. המגמה של הבריאה הייתה כדי שאנחנו בארץ, בעולם התחתון, נכיר את מלכות השם. ובשביל זה צריך שתהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שהתורה אומרת לנו לפני מתן תורה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. בלי זה אין קיום לתורה, זה לא התורה. התורה לא ניתנה בשביל שכל אחד ואחד באופן פרטי יתקרב אל הקדוש ברוך הוא. התורה ניתנה כמו שנאמר למשה רבנו לפני מתן תורה, תעלה להר סיני, והקדוש ברוך הוא יגיד לך בדיוק בשביל מה בא המעמד הזה, בשביל מה בא מתן תורה. וכתוב שם ככה, כה תאמר לבני ישראל, ותגד לבית יעקב. אומר רשי, כה תאמר, כלשון הזאת, בדיוק ככה. מה זה הבדיוק הזה? מה מדובר שם? מדובר שם על איזה דברים מדויקים? כתוב שם שהכלי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. אומר רשי עוד פעם, לא פחות ולא יותר. מה כל כך צריך פה להדגיש? מה הדיוק הזה? אלה הדברים שלא תחשוב שהתורה שאני הולך לתת לכם, היא תורה בשביל הפרט. התורה הזאת היא תורה בשביל העולם, כי לי כל הארץ. ובשביל שהיא תהיה תורה בשביל העולם, היא צריכה להיות דרך, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה ממלכת כהנים? זה פשוטו כמשמעו, מדינה. ממלכת כהנים, זה לא מקום שסתם גרים בו, מפוזרים על פני השטח. זה כמו שבעולם העמים מאורגנים. העמים מאורגנים למדינות, לממלכות, לצורות שלטון. זה הטבע של העולם, הטבע של האנושות. מאז שאחרי המבול, העמים מחולקים לארצות ולמדינות. וכשעם ישראל יהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז העולם כולו ירצה ללמוד ממנו. היום אנחנו יודעים שיש מעצמה ששמה אמריקה, וכל העולם מסתכל מה אמריקה עושה. ומסתכל בצורה חיובית, בצורה שלילית, בצורה של אינטרסים כאלה ואחרים. אבל כשעם ישראל יהיה מעצמה רוחנית, כפי שהתורה רוצה שהוא יהיה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כשהוא יהיה אור לגויים, אז באמת יתקיים מה שאומרים הנביאים, ונערו אליו כל הגויים, ואמרו, לכו ונלכה אל הר בית השם, נלך ללמוד מהם, ובראינו בדרכה ונלכה מאורחותיו. אז זה הרי המשמעות של ממלכת כהנים. מה זה ממלכת כהנים? הרי הכהנים הם אלה שמפיצים את התורה בעם ישראל, הם אלה שכשפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו. הכהנים בתפקיד של אנשי הקודש בתוך העם. אז עם ישראל הוא ממלכת כהנים בעולם. כלפי העולם אנחנו הכהנים. וזה צריך להיות דווקא שתהיה ממלכה. שעם ישראל יהיה בארצו, שיהיה דוגמה של עם, כמו שצריך להיות עם, מסודר, עם כל הסתרים של אומה. אז זה מה שהגמרא אומרת, זה מה שרבי עקיבא אומר. אחד לו ואחד לדוד. כלומר, כל עוד שאין מלכות דוד שלמה, אז אין מלכות השם שלמה. מלכות השם זקוקה למלכות דוד. זה מה שהרב קוק כותב באורות הקודש, במשפט המפורסם, שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. אז אנשים מחוגים מסוימים מלגלגים, באמת, מדינת ישראל, תסתכל מה קורה כל יום שני וחמישי, שזה פרשת שחיתות וכדומה. הרב קוק לא חי בזמן מדינת ישראל, הרב קוק חי לפני מדינת ישראל הזאת שלנו. הוא מדבר על מדינת ישראל כמושג אידיאלי, הוא לא מדבר על האנשים פלוני או פלוני, ראש ממשלה כזה או שר חוץ כזה. הוא מדבר על המושג האידיאלי, מה זה מדינת ישראל. מדינתנו, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. כלומר, שכאשר מדינה יהודית מגלמת את האידיאל של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, היא מייסדת כיסא השם בעולם. זה בדיוק על פי הגמרא הזאת. אחד לא ואחד לדוד, זה הכיסאות של הקדוש ברוך הוא. הכיסאות של הקדוש ברוך הוא זה הכיסא העליון שבשמיים, והכיסא שבארץ שהוא מגולם בפועל על ידי כיסאו של דוד המלך, כלומר כיסא של מלכות ישראל. אז זה הרעיון שעליו אנחנו מדברים, ושהוא לא קשור בשום אופן למציאות של הפרטים, של האנשים, של המעשים. כל עוד שהמעשים לא מתוקנים, אז ברור שלא הגענו לאידיאל. לא הגענו לזה שאנחנו מייצגים את מה שהתורה רוצה שאני אציג. אבל את המסגרת הזאת, את המוסד הזה ששמו שלטון יהודי בארץ ישראל, אסור בשום אופן לוותר עליו, אסור בשום אופן לבטל אותו, כי אנחנו צריכים דרכו לקיים את האידיאל האלוקי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז ההבדל שבין הרעיון, בין המוסד הבסיסי הזה של שלטון יהודי בארץ ישראל, שהוא הדרך היחידה בשביל להגיע למילוי של האידיאל של התורה, לבין התנהגויות, פעולות, אישים, חוקים שכרגע סוררים מפני שאנשים מסוימים חוקקו אותם וכדומה, זה שני דברים שונים לגמרי שצריך להפריד ביניהם. ואת ההפרדה הזאת, יש הרבה אנשים שלא מבינים. הם לא מבינים שכשאנחנו דוגלים בשם מדינת ישראל, או מניפים את דגל ישראל, אנחנו מניפים את הדגל של הדבר האידיאלי, של הדבר של מלכות דוד, הרי גם המגן דוד של הדגל, הוא בעצם מסמל את הדבר האידיאלי הזה. זה שאנשים לא מתנהגים נכון, זה כמו שתאמר שרב פלוני הוא לא מתנהג יפה, אז פירוש דבר שהתורה לא נכונה. מה אתה מבלבל דברי? אם פלוני הוא כאדם, יש לו חסרונות, זה לא אומר שהאידיאל שהוא נושא אותו הוא לא אידיאל. האידיאל שהוא נושא אותו זה האידיאל של התורה. זה שהוא פלוני הזה לא מקיים אותו כמו שצריך, זה בעיה פרטית, זה לא הבעיה של האידיאל. כשאנחנו נראים על המדינה, אנחנו נראים על המדינה כאידיאל. ודבר שאנחנו כל הזמן חותרים להגיע אל האידיאל הזה, ולתקן אותו, ולשכלל אותו, ולהגיע למצב שבו הוא יהיה בצורה השלמה ביותר. אז כמו שאדם שלומד תורה, הוא יכול להיות פגום, אבל הוא כל הזמן שואף להגיע לאידיאל של התורה. טוב, נסתפק בזה, עכשיו נחזור לענייננו. במאמר שני, הכוזרי אומר, כלומר החבר, תלמיד חכם הזה שהמלך מדבר איתו, אומר לו שהאור האלוקי הוא מועיל אצל עמו ובארצו. זה במאמר שני, פסקה ח'. ברוך אתה, אדוני, ואני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ועל זה מגיב המלך, מאמרך אצל עמו כבר התבהר לי. אבל מאמרך אצל, ובארצו קשה לי לקבלו. הוא לא מבין איך יכול להיות שהאור האלוקי הוא קשור דווקא לארץ מסוימת. אם אתה אומר עם, בסדר, אז הסברת לי שעם ישראל הוא עם סגולה, הוא עם שיש לו תכונות אלוהיות שהקדוש ברוך הוא התביע בו. אבל מה פירוש הדבר שהארץ היא שייכת לאותו האור האלוקי? מה יש בארץ הזאת ששונה משאר הארצות? אמר החבר, אל יקשה בעיניך שתתייחד ארץ בדבר מכל הארצות, ואתה רואה מקום שמצליח בו צמח מבלתי צמח, ומוצא מבלדי מוצא, וחיה מבלדי חיה, ומתייחדים יושביו בצורות ומידות מבלדי זולתם, במיצוע המזג. הוא אומר, אתה רואה שיש הבדלים בין הארצות לגבי דברים טבעיים. הרי יש מקום שבו אפשר לגדל תפוזים, ויש מקום שבו אי אפשר לגדל תפוזים. למה? כי התפוזים הם דורשים אקלים מסוים. הם דורשים תנאי קרקע מסוימים. אז הארץ הזאת שונה מהארץ הזאת לגבי גידול תפוזים. כך גם לגבי סוגים מסוימים של בעלי חיים, בסוגים מסוימים של מוצאים, כלומר של מחצבים, וגם בני אדם. בני אדם שגדלים במקום מסוים, הם בדרך כלל מקבלים איזה שהם תכונות אופי שקשורות למזג, כלומר לתכונות פיזיות, תכונות פיזיולוגיות שגם הן קשורות לאותה סביבה דווקא. יש אנשים שגרים בצפון, יש להם תכונות מסוימות, אנשים שגרים בדרום, יש להם תכונות אחרות, בגלל מזג האוויר, בגלל טבע האקולוגיה שיש שם במקום הזה, מכל הבחינות, שמחייה וחי ואקלים, הכל ביחד, יוצר איזושהי השפעה על תכונות אנושיות. התיאור הזה הוא מאוד מתאים למה שלמדנו כשדיברנו על העניין של סגולת עם ישראל, כי הרי הכוזרי מסביר את סגולת עם ישראל כסגולה גנטית, כסגולה שעוברת בתורשה, ממש במובן הפיזי של המילה, היא עוברת מאב לבן, כמו שעוברות תכונות אחרות בתורשה, תווי פנים, תכונות נפשיות כאלה ואחרות, כך עוברת התכונה שהוא קרא לה בשם העניין האלוהי בעם ישראל. הוא הסביר שהעניין הזה, שהתכונה הזאת בעצם התחילה הרבה לפני עם ישראל, התחילה מאדם הראשון, עברה לצאצאים שלו מסוימים, והגיע בסופו של דבר אל אברהם אבינו, אחר כך ממנו אל זרעו, עד בני יעקב, שהם כולם היו בעלי התכונה הזאת של העניין האלוהי, והתכונה הזאת אחר כך הלכה ו עברה מדור לדור בתור תכונה בלתי הפיכה, בתור תכונה שהיא כבר השתרשה בגזע הזה, בגניום הזה, והפכה להיות תכונה טבעית של העם היהודי. עכשיו, בהתאם לתפיסה הזאת, בהתאם לתיאור הזה, הוא אומר שגם ארץ ישראל היא בעצם בעלת תכונות טבעיות מסוימות, שהן תכונות שמתאימות לחול העניין האלוהי. כאשר כל המושג הזה של חול העניין האלוהי, הוא מושג של חוקיות טבעית. ככה הסברנו גם לגבי המצוות. שהמצוות הן פעולות שמקבילות לחוקי הטבע. הוא אומר, כמו שאם אתה רוצה לגדל איזה צמח, אתה זורע את הגרעין שלו באדמה, והצמח, ואתה משקה אותו, ואתה עושה עוד כמה פעולות שיגרמו לחוקי הטבע הביולוגי להצמיח את הצמח, אז אתה לא שואל את עצמך איך זה קרה. זה קרה כי ככה חוק הטבע, זה חוק הטבע, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הביולוגי, שאם אתה שם את הזרע הזה באדמה, ואתה מטפל בו את הטיפול המסוים שהוא צריך, הוא מקבל את החומרים המסוימים שהוא צריך, אז הוא, לפי חוקי הטבע, גדל ומוציא אחר כך את העץ או את הפירות שלו וכדומה. אז הוא אומר, ככה זה גם לגבי המושג של המצוות. מה זה מצוות? מצוות זה פעולות שהם חוקי טבע שגורמים לחול העניין האלוהי על האדם, כאשר העניין האלוהי פירושו איזושהי השראה מלמעלה, שיש לה מאפיינים, ברמה הגבוהה שלה, זה האפיון שלה הוא היכולת הנבואית, כלומר שהאדם יכול להתקשר ולקבל את ההשראה מגבוה, לא דרך התהליך השכלי, אלא דרך התהליך הנבואי, וזה דבר שהוא מיוחד לעם ישראל. בין השאר יש עוד תכונות, וכל התכונות האלה מתפתחות ומתבשלות, מגיעות לבשלות ולמימוש על ידי המעשים המסוימים שאנחנו צריכים לעשות, שהם מעשי המצוות. אם אנחנו מניחים תפילים, אם אנחנו אוכלים מצה בפסח, אם אנחנו מלאים את ברית מילה וכולי, כל הדברים האלה יוצרים בדרך של חוקיות, כמו חוקי טבע. הם יוצרים מציאות שנוצרת, מתפתחת מתוך המעשים האלה בצורה טבעית. כלומר, זה בעצם הטבע הרוחני, כמו שיש טבע ביולוגי, כמו שיש טבע פיזיקלי, יש טבע רוחני שהוא תלוי במעשים שהם מעשי המצוות. אומר הכוזרי, לפי זה, גם העניין של ארץ ישראל הוא באותו מובן. ארץ ישראל היא מקום שלפי חוקי הרוח, שם ראויה לחול הנבואה, שם ראוי לחול העניין האלוהי, שם יש את האפשרות הטבעית לקרבת אלוקים. התיאור הוא תיאור ששוזר את כל הנושאים האלה ביחד. תיאור של מערכת של כללים שהם בעצם חוקים כמו חוקי הטבע. כשאתה עובד לפי הכללים, אתה נמצא במקום הנכון, אתה עושה את המעשים הנכונים, על גבי הנפשות הנכונות, מה פירוש הנכונות? המתאימות מבחינת הטבע שלהם לעניין, אז יהיו התוצאות. אם אתה לא תעשה את המעשים הנכונים, או שלא תעשה אותם במקום הנכון, או האנשים הנכונים, אז התוצאות לא יושגו. אז הוא אומר, הנה, זה כמו שאתה לוקח שתיל מסוים, שהוא צריך להישתל באוויר מסוים, בהר מסוים, ואתה שותל אותו שם, אז הוא יצליח, אם אתה תעשה את העבודות שצריך בשביל שהוא יצמח. אבל אם תשתול אותו במקום אחר, גם העבודות לא יעזרו, כי זה לא מתאים שם. הכוזרי שואל אותו, אינני שומע על השוכנים בארץ ישראל יתרון על שאר אנשי העולם. אני לא יודע מה אתה מדבר, אתה אומר לי שבארץ ישראל יש משהו מיוחד, איפה היתרון של אנשי ארץ ישראל על שאר אנשי העולם? אמר החבר, כן, הרחם זה שאתם אומרים שמצליח בו הכרם. אילו לא היו נוטעים בו גפנים ועובדים העבודה הראויה להם, לא היה עושה הנביא. אתה רוצה שהארץ הזאת תצמיח את הפירות האלה? אין שם כרגע יהודים שמקיימים מצוות, ואז ממילא מי שנמצא שם והוא לא ישראל ולא מקיימים מצוות, הם לא שייכים בכלל לחוקיות הזאת, הם לא יכולים להצליח לגדל שם שום דבר. כמו שאתה תנסה לשתול את הקרם במקום שהוא ראוי ולא תעשה שום עבודה שמתאימה, או תשתול אותו במקום אחר. לכן להגיע לעניין האלוקי, יש לארץ עזר עם המעשים והתורות התלויות בה, אשר הם כעבודה לקרם. אבל לא ייתכן לסגולה הזאת להגיע אל העניין האלוהי בבלעדי המקום הזה. אתה לא יכול לצפות שעם ישראל יגיע לדרגת קרבת אלוקים, לדרגת חול העניין האלוקי, במקום אחר אלא בארץ ישראל. למה? כי זה הטבע, זה חוק הטבע שהקרם הזה מתאים למקום הזה. והוא מוכיח את זה אחר כך מכמה וכמה פסוקים ומאורעות שקשורים לארץ ישראל. שאנחנו רואים שבאמת דווקא בארץ ישראל יש השראת שכינה. קודם כל מה שהתורה אומרת, שארץ ישראל היא הארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. כלומר שזה המקום שיש בו השגחה. השגחה מיוחדת לעומת כל העולם כולו. ומאורעות שקרו עם אישים שונים בתקופת התנ"ך, שכולם היו מסביב לעניין של ארץ ישראל. ובלעדי העובדה הזאת שיש פה חוק טבע שאומר שעם ישראל צריך להיות ארץ ישראל, כל הדברים האלה לא היו מובנים. דוגמה אחת, הוא אומר שיעקב אבינו, כשהוא יוצא לחוץ לארץ, הוא בדרך עוצר, פוגע במקום ושוכב שם ורואה שם חלום, מראות אלוקים. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? ועליו אמר קודם לזה, ויפגע במקום. אז הוא אומר, הוא לא תלה את זה בשום דבר אחר, אלא במקום. הוא אומר שיעקב אבינו, אלו תראה יעקב אבינו, שלא תלה המראות אשר ראה, לא בזכות נפשו ולא באמונתו ובור לבבו, אבל תלה אותם במקום. כמו שאמר, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? ועליו אמר קודם לכן, ויפגע במקום. זאת אומרת, המקום המיוחד. אגב, זה מאלף לראות את הדוגמה הזאת של ויפגע במקום, מפני שאנחנו יכולים דרך הדוגמה הזאת לראות שהתורה מתייחסת פה לארץ ישראל כולה. רגע. כמקום השראת השכינה. תראו, מה כתוב בתחילת פרשת ויצא? לפני כן, רק מסופר ש... לפני כן רק מסופר ש... יצחק מצווה את יעקב ללכת לחפש לו אישה בפדן ארם. קום לך פדן ארם, בית הבתואל אבי אמך, תלך לשם ואל תיקח אישה מבנות כנען. טוב, בזה מסתיימת פרשת תולדות, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדן ארם. עכשיו פרשת ויצא, ממש הפסוקים הבאים, אומרים כך, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש. מה זה ויפגע במקום? מה זה המקום? לא דובר פה על מקום מסוים. ויפגע במקום. אז חז"ל אומרים שהמקום רומז לבית המקדש. אבל הרי אנחנו רואים בהמשך איפה זה היה המקום הזה. הישקע במקום ההוא, היה חלום וכו'. ואחרי שהוא מתעורר משנתו, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. אז אנחנו מדברים על מקום מסוים בארץ ישראל, שהוא ידוע, ששמו בית אל. אחר כך העיר הזאת מופיעה עוד כמה וכמה פעמים בתנ"ך, ואין שום ספק מה זה בית אל. בית אל זה עיר שכיום גם כן נקראת בית אל, ולוז שם העיר לראשונה, שבדי שזה לא ירושלים. אז מה זאת אומרת ויפגע במקום? זה בית המקדש. אז חז"ל אומרים שהסולם שיעקב ראה בחלומו היה עומד בצורה כזאת אלכסונית שהאמצע שלו היה מעל בית המקדש. בסדר, יפה, אבל הפשט של הפסוק ויפגע במקום זה בבית המקדש? עוד אומרים חז"ל, מדרש אחר, הכל בבראשית רבה, אומרים שהמקום זה הקדוש ברוך הוא. מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו המקום? יש ביטוי כזה בחז"ל, המקום ברוך הוא. המקום זה כינוי אחד של אחד מהכינויים של הקדוש ברוך הוא. אז למה קוראים לקדוש ברוך הוא המקום? שהוא מקומו של עולמו, ואין עולמו מקומו. הקדוש ברוך הוא נקרא המקום, כי הוא לא נמצא במקום. זה לא כמו כל הברואים שהם נמצאים במקום. יש מקום, יש החלל, ויש הזמן, והנבראים נמצאים במקום או בזמן. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום, אלא הוא המקום. הוא מקומו של עולמו, ואין עולמו מקומו. טוב, אבל שוב, זה לא הפשט של הפסוקים. ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשתיו, אז ברור שהפשט הוא לא המקום הקדוש ברוך הוא. בתור דרש, אפשר להגיד, ויפגע במקום שהוא פגש את הקדוש ברוך הוא, התפלל על הקדוש ברוך הוא. אבל הפשט הוא שמדובר פה על מקום, אבל על איזה מקום? לא בית המקדש. אז מה זה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרענה, ויפגע במקום. מה זה המקום? למה הוא המקום? הרי בית אל זה אחד מהמקומות, זה לא המקום. אז אני חושב שהתשובה היא שהמקום זה ארץ ישראל. התורה אומרת לנו כאן שיעקב אבינו לפני שהוא יצא מהארץ, הוא פגע במקום. הוא לא התייחס אל היציאה מארץ ישראל מספיק ביחס נפשי כמו שצריך להתייחס ליציאה מארץ ישראל. ולכן מראים לו דבר מיוחד מאוד בחלום. הוא רואה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, וחז"ל אומרים מלאכי אלוהים עולים ויורדים, זה רומז לעניין שהוא מחליף מקום בצורה מאוד משמעותית. יש מי שמלווה אותו בארץ ישראל, ויש מי שמלווה אותו בחוץ לארץ. ארץ ישראל וחוץ לארץ זה שני דברים שונים. ואז הוא אומר, מה נורא המקום הזה? ומה פירוש מה נורא המקום הזה? אין זה הקים בית אלוקים? זה לא שבבית אל דווקא יש בית אלוקים. בית אל זה עיר אחת מכל הערים, זה לא המקום שהוא המקום. בית אל זה ארץ ישראל, אבל ארץ ישראל יונקת מבית המקדש. והוא רואה את הסולם שעומד מעל בית המקדש. ובית המקדש יונק מהמקום ברוך הוא. כלומר שקדושת הארץ, ארץ ישראל, היא מתחילה מהקדוש ברוך הוא, והיא דרך בית המקדש עוברת לארץ ישראל. וארץ ישראל זה מקום שיש בו השראת השכינה. אז התורה קוראת לזה המקום, כי היא באה להגיד שעכשיו שאתה יעקב הולך לחרן, יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, תדע שהמקום שלך זה ארץ ישראל. המקום זה ארץ ישראל, המקום של יהודי זה ארץ ישראל, המקום של יעקב אבינו זה ארץ ישראל. ויפגע במקום, באיזה מקום? המקום, מה זהו המקום? ארץ ישראל, זה המקום. וילין שם כיבה השמש, הוא כאילו, אגב, חז"ל אומרים, מה שאמרתי שהוא כאילו לא היה לו יחס נכון, אני לא המצאתי את זה, חלילה. זה חז"ל אומרים במסכת חולין. הגמרא אומרת שיעקב כבר הגיע לחרן, והוא אמר, אוי, אפשר שיצאתי מהארץ, עברתי על מקום שהתפללו באבותיי ולא התפללתי בו? כלומר, הוא כאילו יצא באיזה סך הדת, כאילו, בקלות, כמו שאדם עולה היום על המטוס, הוא טס. מה זה משנה, מה, כאילו, איפה אני נמצא? הוא טס, הוא יצא, הוא מתעופף, עובר בשמיים. הוא אומר, לא, זה לא ככה. יצאת מארץ ישראל. אז תרגיש שקרה פה משהו, יצאת מארץ ישראל, יצאת ממקום שהוא המקום. יש שאומרים שרב נחמן מברסלב, יש לו איזה ממרה. המקום שלי הוא ארץ ישראל. אבל בעצם זה המקום של כל יהודי, זה לא, לא צריך בשביל זה רב נחמן מברסלב. המקום של יהודי הוא ארץ ישראל. אז ויפגע במקום. בארץ ישראל, ואז מראים לו את המראה הזה, והוא אומר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. יוצא שבעצם הכל, כל המדרשים שחזל פה אומרים, הם כולם מכוונים לאותו דבר. הוא יצא מהארץ, בלי לשים לב, אז הוא חוזר לארץ, ואז הוא פוגע במקום, כלומר שזה המקום שלך, שהוא המקום שיונק את קדושתו ממקום המקדש, שיונק את קדושתו מהמקום ברוך הוא. שבו יש השראת שכינה, שהארץ ישראל זה מקום שהוא בית אלוקים. אז כל הדברים האלה שרואים כאן, הם בעצם מאוד מחזקים את מה שאומר הכוזרי. שארץ ישראל היא מקום עם סגולה מיוחדת לכול העניין האלוקי. והוא מביא עוד כמה וכמה הוכחות ממאורעות אחרים. ואחר כך המלך אומר לו, תספר לי עוד על מעלות ארץ ישראל. אני רוצה לדעת עוד דברים. והוא נכנס לנושא מאוד מעניין, נושא של הקשר שבין קדושת המקום לקדושת הזמן. או במילים אחרות, הנושא הזה ידוע בשם שאלת קו התאריך. אני אסביר בקיצור מה השאלה ומה התשובה של הכוזרי. אולי יש אנשים שיודעים, אני מתאר לעצמי שחלק ודאי יודעים מה מדובר, מה זה שאלת קו התאריך, אבל לטובת אלה שלא יודעים בדיוק, אז נספר את זה בצורה פשוטה. כדור הארץ הוא עגול והוא מסתובב במשך 24 שעות סיבוב שלם. נגיד שעכשיו אנחנו בשעה 9 בערב, כאן בארץ ישראל, נלך רבע כדור מערבה עד לניו יורק. מה השעה עכשיו בניו יורק? אם פה עכשיו 9 בערב, נגיד שזה 9 בערב אמיתית, לא שעון קיץ, או אולי גם שם יש שעון קיץ, לא משנה, בכל אופן. המרחק הוא בערך 6 שעות, כי הכדור הוא 24 שעות. אם רבע כדור זה מכאן עד ניו יורק, אז המרחק הוא 6 שעות, כלומר ששם עכשיו 3 אחרי הצהריים. אנחנו מקדימים את המערב, כן? כי הכדור מסתובב לכיוון מזרח, הכדור מסתובב מערב למזרח. אז כאשר פה 9 בערב, שם עדיין 3 אחרי הצהריים. עוד 6 שעות יהיה שם 9 בערב. נלך עוד רבע כדור, אז אנחנו נמצאים באמצע אוקיינוס השקט, ושם עכשיו 9 בבוקר. 12 שעות, אם אנחנו הולכים 180 מעלות מארץ ישראל, מערבה, אנחנו מגיעים למקום שבו עדיין 12 שעות לפני השעה שאנחנו נמצאים בה. רק בעוד 12 שעות יהיה שם 9 בערב. נלך עוד רבע כדור, ונגיע בערך לקצה יבשת אסיה, לקצה המזרחי של סין, ושם, מה השעה, אם פה 9 בערב, ובאמריקה 3 אחרי הצהריים, ובאוקיינוס השקט 9 בבוקר, אז מה השעה בסין? השעה בסין היא 3 לפנות בוקר. אבל השאלה של איזה יום? 3 לפנות בוקר יכול להיות שזה של היום שאנחנו נמצאים בו, ורק בעוד 18 שעות יהיה שם 9 בערב של יום שלישי. אבל אולי לא, אולי זה 3 לפנות בוקר שכבר של מחר. כלומר, במקום להגיד שהלכנו הלכנו 270 מעלות עד שהגענו לסין, אז נעשה אחרת, נלך מזרחה, 90 מעלות, נגיע לסין ונגיד, הנה, בסין כבר עברו 6 שעות לעומת השעה שלנו. כלומר שאנחנו אחרנו אחרי סין. הם כבר נמצאים, סליחה, שאנחנו עוד לפני סין, הם כבר הקדימו אותנו. הם כבר נמצאים ב-3 לפנות בוקר של יום שני. אז פשוט אתה לא יכול לצאת מהבעיה הזאת אם לא תקבע מקום שמשם מתחיל היום החדש. כאשר השמש שוקעת שם או עולה שם, לא משנה. נגיד ששקיעת השמש זה התחלת היום, כאשר השמש שוקעת במקום הזה, שם מתחיל היום החדש. הכל אחר כך הולך משם במערבה, עד שמגיעים עוד פעם אל המקום הזה. כי אם לא נקבע את הקו הזה, שהוא קו התאריך, אז כפי שאמרתי מקודם, או שאני אגיד שלסין עדיין לא הגיע 9 בערב של יום ראשון, או שאני אגיד שלסין כבר עבר 9 בערב של יום ראשון, עכשיו שם כבר 3 בבוקר של יום שני. אז זאת בעיה עולמית, זה לא בעיה דווקא של עם ישראל. איפה קו התאריך? מה עשו הגויים? הם ישבו פעם אחת באיזה ועידה באנגליה, במקום קטן שנקרא גריניץ', על יד לונדון, ואמרו, בואו נקבע שקו התאריך נמצא 180 מעלות מפה, הכי רחוק מאיתנו. אז כך קבעו שמקום מסוים באוקיינוס השקט, שנמצא 180 מעלות מגריניץ', מלונדון, שם זה קו התאריך. איפה המקום הזה בפועל? הוא נמצא, אם אתם מדמיינים את ההבדל שבין ישראל לאנגליה, אז הוא נמצא בערך 3 שעות ממזרחה מסין, או 2 שעות מזרחה מסין בתוך האוקיינוס. מעבר ליפן, בתוך האוקיינוס, אבל לא באמצע האוקיינוס, באיזשהו מקום שם, בין יפן לאיי הוואי, שם נמצא קו התאריך העולמי. טוב, אז זאת קביעה שקבעו הגויים באופן שרירותי. כי מה פתאום שדווקא שם יהיה קו התאריך? ככה מטעמי נוחות, זה היה להם הכי נוח לקבוע ככה, אז הם קבעו ככה. השאלה מה אומרת ההלכה? והשאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד רצינית, מפני שאם אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע מתי שבת, אתה לא יודע מתי החגים. עוד פעם, יש אפשרות שכל מה שממזרח לארץ ישראל הוא קודם לארץ ישראל, ויש אפשרות שכל מה שממזרח לארץ ישראל הוא מאוחר לארץ ישראל, אלא מאוחר הרבה, כמעט 24 שעות יותר מאוחר. ואז יהיה הפרש ביום, אם אני סובר כך או שאני סובר כך. אז מה אומרת ההלכה? האמת היא שהשאלה הזאת עלתה בצורה רצינית רק ב100 השנים האחרונות. בתקופות קודמות לא ידוע לפחות על יהודים שחיו במקומות כל כך רחוקים שבהם התעוררה השאלה. מה זאת אומרת? שלגבי מקומות שהם ממזרח לארץ ישראל, לא בהמון, אלא בשעה, בשעתיים, כמו בבל, פרס, מצרים ממערב, כמו בבל, פרס, אפילו הודו, אז היה ברור באופן אינטואיטיבי, אפשר לומר, שהם קודמים לארץ ישראל. כלומר, שאני לא יכול להגיד שאני מחכה כמעט 24 שעות עד שהשמש תגיע לבבל. בבל היא שעה לפני ארץ ישראל. אז מה, אני אגיד שעכשיו עוד שם היום הקודם? אני אומר, לא, אם עכשיו פה 9 בערב, שם כבר 10 בערב, אבל של אותו יום. אז השאלה לא התעוררה. מתי התעוררה השאלה? כאשר הגיעו יהודים באמת למקומות מאוד רחוקים, כמו יפן, כמו אוסטרליה, שהם גם מעבר ליבשת כבר, מעבר ליבשת אסיה, ואז התעוררה השאלה, זה היה במאה הקודמת, והתחילו לעסוק בשאלה הזאת. אבל עוד לא ממש התעוררו לחומרת העניין עד מלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה הייתה קבוצה גדולה של בחורי ישיבה מליטא שהגיעה ליפן. הגיעה ליפן. הם ברחו מרוסיה דרך כל סיביר, וקיבלו אשרות כניסה ליפן. אחר כך מיפן הם עברו גם לסין. ועד היום אולי יש עוד שרידים של הממש זקנים שעוד היו בקבוצה הזאת, לא מזמן נפטר איזה אחד מהתלמידי החכמים שהיה בקבוצה הזאת של התלמידים שהיו בסין. הייתה להם שם ישיבה, הם פשוט המשיכו את הישיבה, ישיבת מיר המשיכה להתקיים גם ביפן וגם בסין, בשנחאי. אבל לפני כן הם היו, בתקופה הראשונה הם היו ביפן, והם ישבו שם באיזה עיר בשם קובה, וזה היה בתוך תקופת מלחמת העולם השנייה, והתעוררה אצלם השאלה, האם הם עושים את השבת ואת החגים לפי התאריך המקובל במקום שהוא נקבע על פי קו התאריך הבינלאומי של גריניץ' שנמצא מעבר ליפן, כמו שאמרנו, דיינו שהם בעצם קודמים לארץ ישראל, או אולי לפי ההלכה זה לא כך, אולי לפי ההלכה הם צריכים להיות מאוחרים לארץ ישראל. בכל הימים אצלם הם יום אחר כך מאשר היום ששם נהוג במקום. כיוון שהם היו בחורי ישיבה ותלמידי חכמים, אז הם הבינו שיש פה שאלה הלכתית, והם שאלו את השאלה, שלחו את השאלה במברקים מיפן לארץ ישראל, אל כמה סמכויות הלכתיות. וכאן קרתה טרגדיה, אפשר לומר. כי כיוון שקיבלו את השאלה הזאת כמה רבנים, בראשם אחד מהם היה הרב הראשי לישראל, הרב הרצוג זצ"ל, ומצד שני קיבל את השאלה הזאת גם החזון איש, שהיה ישב בבני ברק, והיה נחשב לסמכות הלכתית גבוהה מאוד, ושלחו לעוד שניים, הם שלחו לארבעה רבנים גדולים. והטעות שלהם הייתה שהם שלחו את זה לכמה רבנים, במקום לשלוח לשאלה אחת, לשאלה שואלים רב, אתה שואל כמה רבנים, אז אתה יכול לקבל כמה תשובות. אז מה שעוד היה, זה שהרב הרצוג, כשקיבל את השאלה הזאת, הוא רצה לכנס את כל הרבנים החשובים בארץ ולדון ביחד בשאלה, ולקבל הכרעה במושב כולם, במעמד כולם. והוא הזמין להיפגש בירושלים גם רבנים נוספים שהם לא מהרבנות הראשית, ביניהם את החזון איש, הזמין אותם להיפגש ולדון בשאלה הזאת, אבל החזון איש לא רצה לבוא, הוא לא היה מעוניין לעשות על זה דיון משותף, הוא הייתה לו את הדעה שלו, ומה שקרה זה היה שהקבוצה של הרבנים בראשות הרב הרצוג פסקה שקו התאריך לפי ההלכה נמצא 180 מעלות מירושלים, כלומר שכל חצי הכדור שמירושלים מערבה הוא קודם לארץ ישראל, וכל חצי הכדור, כלומר סליחה, כן, כל חצי הכדור שממזרח קודם לארץ ישראל, וחצי הכדור שמערב הוא מאוחר לארץ ישראל, כי קו התאריך הוא 180 מעלות מארץ ישראל. ואילו החזון איש סבר שקו התאריך נמצא בקצה יבשת אסיה. לא 180 מעלות מארץ ישראל, אלא 90 מעלות מארץ ישראל. וכל אחד כתב את התשובה שלו. הרב הרצוג כתב את התשובה שלו, והחזון איש כתב את התשובה שלו. אז הם קיבלו שתי תשובות סותרות. למה? מפני שלפי החזון איש, מי שגר ביפן, היום שלו הוא יום אחד יותר מאוחר מאשר מי שגר בסין. או מי שגר ביבשת אסיה כולה, כי זה כבר מחוץ לקו, כלומר לפני קו התאריך, דיינו שזה אחרי ארץ ישראל בכמעט 180 מעלות. החזון איש כתב להם, איכלו ברביעי וצומו בחמישי, היה מדובר על יום כיפור. יום כיפור הגיע. ואז מילא אתה יכול להגיד שבת, אז אפשר, הם לא הלכו לעבודה שם. הם היו פליטים. אז הם שבת, יעשו יומיים שבת. הגיע יום כיפור. ואז הוא כתב להם, אכלו ברביעי, יום כיפור חל ביום רביעי. כתב להם, אכלו ברביעי, תאכלו ביום רביעי, כי יום רביעי זה רק ערב יום כיפור, באמת. ובחמישי זה יום כיפור. והרבנות הראשית והרב הרצוג וכל אלה שהשתתפו איתו כתבו שזה ברביעי יום כיפור, מפני שקו התאריך עובר עוד מעבר לקו גריניץ', עוד יותר מערבה מקו גריניץ', שוודאי שהוא כולל כבר את יפן. מה הם עשו? היו כאלה, לפי העדויות שאנשים שסיפרו על זה, היו אנשים שצמו יומיים רצוף. ו- והיו אנשים שסמכו על, על, על הדעה של רוב הרבנים. בכל אופן, הסיפור המעניין הזה הוא סיפור, אפשר לומר, טרגי, כי סך הכל דבר כזה שבו אין פסיקת הלכה אחת, זה דבר שהוא מזכיר לנו מאוד משהו שהיה בימי התנאים. הרי בימי התנאים היה סיפור דומה. שמה? היה ויכוח בין רבי יהושע לרבן גמליאל, אבל כיוון שהיה אז סנהדרין, אז רבן גמליאל אמר לרבי יהושע, תבוא אליי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שאכל בחשבונך. והוא בא, הוא בא באמת עם מקלו ותרמילו כדי להראות שהוא באמת מקבל את הפסיקה של הרוב, ומבטל את דעתו, והוא מתנהג בו כמו ביום חול. ואז עמד רבן גמליאל ונשק אותו ואמר, שלום עליך רבי ותלמידי. אתם מכירים את הסיפור, זה סיפור שמופיע בגמרא במשנה בראש השנה. ובעצם אותו הסיפור קורה כאן עכשיו, רק שאין את הדבר הזה שהמיעוט מקבל את דעת הרוב, וכך נוצר מצב שהמחלוקת נשארה מחלוקת. החזון איש, זה היה דעת המיעוט, והוא לא קיבל את דעת הרוב, הוא לא ישב איתם ביחד, הוא אמר את שלו, והם אמרו את שלהם, ולא הייתה הכרעה.
להלכה מה נפסק באמת כדעת שלו?
זה עדיין ככה, שמי שרוצה לנהוג כמו החזון איש, אז הוא נוהג כמו החזון איש, אבל רוב הרבנים פסקו כמו הדעה השנייה. טוב, אז אם כן, מה זה נוגע לענייננו? אומר הכוזרי, אומר הכוזרי, שאתה רואה שארץ ישראל יש לה השפעה גם על הקדושה של הזמן. כי ארץ ישראל היא הנקודה המרכזית, וממנה הולכים ימינה ושמאלה כדי לקבוע את היום. עכשיו, למען האמת, הכוזרי סובר כמו החזון איש. כלומר, שיטת הכוזרי היא באמת כשיטת החזון איש. קו התאריך נמצא ב-90 מעלות מארץ ישראל. 6 שעות מערבה, מזרח, 6 שעות מזרחה מארץ ישראל, שם נמצא קו התאריך. זאת שיטת החזון איש. אבל יש בראשונים, אחד מהתלמידים של הראש שהיה מומחה בענייני תכונה, שמו היה רבי יצחק הישראלי, הוא כתב ספר בשם יסוד עולם, ושם הוא תוקף את השיטה הזאת בחריפות, הוא אומר שזה לא ייתכן דבר כזה, והוא נוקט בדעה של רוב הרבנים בדורנו. דהיינו שקו התאריך נמצא 180 מעלות מערבה מארץ ישראל. בדיוק בחצי הכדור, שם נמצא קו התאריך. אז זאת מחלוקת שהייתה כבר בתקופת הראשונים, וכפי שאמרנו, קיימת גם בזמננו. אבל בכל מקרה, בכל מקרה, אנחנו רואים שארץ ישראל היא המרכז של העולם מבחינה זאת. כלומר, הוא מסביר את זה, הכוזרי. הוא לא סתם קובע איזה קביעה שרירותית. הוא אומר העובדה שארץ ישראל נמצאת במרכז היישוב, זאת לא עובדה מקרית. כלומר, אם אתה מדבר על המושג של הזמן, של קדושת הזמן, אז קדושת הזמן תלויה בעובדה שארץ ישראל נמצאת במרכז. קדושת הזמן מתחילה לפי ההנחה שארץ ישראל נמצאת במרכז. כלומר, שהשבת מתחילה, נגיד, 180 מעלות מארץ ישראל. או אם אנחנו מסתכלים רק על חצי הכדור העליון, שזה בעצם הייתה התפיסה של הכוזרי, אז היא מתחילה מ-90 מעלות מארץ ישראל. התפיסה של הכוזרי היא בעצם מבוססת על זה, ולכן גם הסברה נותנת שהדעה השנייה היא יותר חזקה. כי התפיסה של הכוזרי מבוססת על זה שכל היישוב, דהיינו כל היבשות, נמצאות בחצי הכדור העליון. כלומר שהוא לא מכיר את אמריקה. הוא לא מכיר את אמריקה, ולכן הוא מדבר שהיישוב של בני אדם, דהיינו היבשות, הם בערך 180 מעלות, מקצה לקצה, דהיינו מקצה אסיה עד קצה אירופה, וארץ ישראל באמצע. אז לפי תמונת העולם הזאת, יוצא לו שקו התאריך נמצא 90 מעלות מארץ ישראל. אבל אחרי שהתגלתה אמריקה, אז אנחנו יודעים שזה לא ככה. זה לא שהיישוב נמצא ב-180 מעלות העליונות של כדור הארץ, אלא היישוב נמצא גם ביחס לארץ ישראל ב-180 העלות התחתונות. גם אוסטרליה וגם אמריקה נמצאות מתחת ל-180 מעלות. אז ממילא יוצא שההיגיון אומר שאם ארץ ישראל היא באמצע בכדור הארץ, היא צריכה להיות לגבי כל כדור הארץ, ולא לגבי ה-180 מעלות בלבד. ולכן קו התאריך נמצא בסוף המערב ובסוף המזרח, כלומר 180 מעלות מארץ ישראל. אז זה מה שהכוזרי רוצה להראות, שיש קשר בין קדושת המקום לקדושת הזמן. גם קדושת הזמן, זה ששבת נכנסת, זה שחג נכנס, יום הכיפורים נכנס, זה תלוי בעובדה שארץ ישראל היא מרכזית, שמקום התורה, מקום הקודש, הוא כאן, ואז לפי זה, בהתאם לזה נקבע קו התאריך. זה כמובן דבר אפשר להתייחס אליו כאילו התייחסות טכנית, להגיד, טוב, בסדר, זה לא אומר כלום, זה לא אומר שבארץ ישראל יש משהו מיוחד בארץ. זה אומר, הרי היה צריך לקבוע מקום מסוים שממנו מתחיל התאריך, אז קובעים אותו לפי ארץ ישראל, שאנחנו רוצים לדעת את דין התורה, אז אנחנו אומרים, דין התורה זה לפי ארץ ישראל, אבל לא שיש בארץ משהו אחד. הכוזרי לא רואה את זה כך. הכוזרי אומר שהעובדה שזה תלוי בארץ ישראל היא מפני שבארץ ישראל יש מציאות של קדושה, כלומר גם קדושת הזמן שהיא איזושהי מציאות של קדושה, שביום הזה חלה השראה מיוחדת, חלה איזה גילוי שכינה מיוחד, זה בגלל העובדה שארץ ישראל נמצאת באמצע, ואז השבת או החג או כל זמן מקודש, הוא מקבל את התכונה שלו בהתאם להתאמה שלו עם קדושת ארץ ישראל. כלומר שיש פה עוד דבר שמראה את המיוחדות שבארץ ישראל. טוב, כל זה בעצם תפיסה אחת עקבית, ואנחנו בעזרת השם בפעם הבאה נעסוק בשיטת הרמב"ם, ונראה במה הוא דומה ובמה הוא שונה מהכוזרי בהקשר הזה של היחס לארץ ישראל וקדושתה.